אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
יקר לחיות פה. אחת לכמה חודשים מחירי הדלק משתנים, בדרך כלל לכיוון מעלה, גם אחרי מחירי הפירות והירקות בסופר קשה לעקוב, וזה לא נגמר שם. לפי הערכות, גל העליות המחירים שצפוי בשנת 2022, כלול עלייה גם בתעריפי הארנונה והחשמל ואת מס הסוכר. אבל, כעם ששונא להיות פרייר, אנחנו לא חייבים להיות לקוחות שבועים. אחרי עלייה של 8 אגורות בחודש הקודם, אתמול התייקר מחיר הדלק ב-23 אגורות נוספות, עלייה של 25% מאז נובמבר אשתקד. צחי שדה, עורך וויינט כלכלה, שולף את הארנק ומסביר למה נשלם כל כך הרבה.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם סיוון חילאי.
צחי, למה המחירים עולים?
תראי, את העניין של עליית המחירים צריך לפרק לכמה דברים, שבעצם כולם קשורים אבל. אם נתחיל מהסיפור של הדלק, הדלק התייקר ב-25% בשנה. עליית מחירים נוספת שכולם מדברים עליה בימים האחרונים, זה המחירים שאומרים לנו כל המנכ"לים בסופרים, חבר'ה, התייקרו לנו העלויות, אתם חייבים לשלם יותר. אם לנו זה עולה יותר, אז גם לכם זה צריך לעלות יותר. ויש את נושא הנדלן, שזה אני חושב הדבר שהכי משפיע על כולנו מבחינת ההוצאה החודשית שלנו. ופה אנחנו מדברים על עלייה של כמעט 10% בשנה. למה זה קורה? אז בואו נתחיל דבר דבר.
לקראת חצות, כאילו משעות הערב עד חצות בעצם, כי המחיר משתנה, אז הרבה רכבים הגיעו, ניסו ככה לתפוס את המחיר הנמוך יותר עד הרגע האחרון, אבל כמה זה יחזיק להם? זה יחזיק שבוע, שבועיים?
אז באמת אני רוצה להבין, אף פעם זה לא היה ברור, תסביר לי אחת ולתמיד, למה המחירים של הדלק כמעט כל הזמן במגמת עלייה, על מה ולמה?
אז תראי, בעצם הסיפור של הדלק בקורונה היה שבהתחלה המחירים ירדו, מכיוון שהביקוש ירד גם, היו סגרים, הייתה הרבה פחות תנועה, המחיר ירד גם בישראל לסי שלילי של סביבות ה-4.80 בתחילת הקורונה, ואז ככל שהדברים נפתחו, הביקוש לדלק עלה, מחיר הנפט עלה, ולכן הדלק מתחיל להתייקר. עכשיו, לפני הרבה שאנחנו מסבירים מה קורה עם הדלק, צריך להסביר גם איך בנוי מחיר הדלק בישראל. כולנו יודעים שרוב מחיר הדלק שלנו הוא מיסים. אולי לא כולם יודעים, אז כדאי שנגיד את זה עוד פעם. אנחנו משלמים מתוך המחיר של היום, שהוא 6 שקלים ו-60 אגורות לליטר, 4 שקלים מתוך זה, אך ורק מיסים. בסביבות ה-2 שקלים זה השקלול של המחירים באירופה, ועוד הוצאות שיווק למיניהם וכו'. זאת אומרת, כשהמחיר יורד, אנחנו לא מרגישים את זה ישר, מכיוון שאנחנו עדיין משלמים את הרכיב הגדול מאוד של המס. כשהמחיר עולה, אז המס נשאר אותו דבר, אבל המע"מ עולה ביחד עם העלייה. זאת אומרת, נכון לעכשיו, ככל שהמחיר של הדלק בעולם יעלה, וכנראה הוא ימשיך לעלות, המחיר של הנפט, המחיר שלנו ימשיך לעלות, ולהיות אגב גבוה יותר מרוב המקומות. כשתהיה ירידה, אנחנו לא נרגיש אותה. עכשיו, אפשר לשאול את השאלה, אם אנחנו רוצים למנוע התייקרויות, ואחד מהם זה המחיר של הדלק, שזה אומר שלפני שנה שילמנו 1,000 שקל על דלק בחודש, מי ששילם 1,000 שקל, והיום הוא משלם 1,250 שקל, אז הממשלה יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו מורידים את רכיב המס של הדלק, ואז המחיר של הליטר ירד, ואנחנו מקזזים את העליות האלה בעולם, כדי שלצרכן יהיה יותר זול לתדלק. אבל אז נשאלת עוד שאלה, האם אנחנו רוצים לעשות את זה בכלל? האם המדינה רוצה לעשות את זה בכלל? המדינה מרוויחה מיליונים רבים מאוד מהמס על הדלק בעצם. היא לא כל כך מעודדת כרגע את הפחתת השימוש במכוניות, אפילו להפך. אני לא חושב שהיא כל כך רוצה לעשות את זה בכלל, ואני לא חושב שזה מבחינתם, גם בתקציב הנוכחי, כשהם רוצים להראות שיש להם הכנסות, אז הם לא ייהנו מזה שירד להם הכנסות מהמס על הדלק.
כלומר, גם בשיא הקורונה שמחירי הדלק הגיעו למחיר שלילי, וחברות הנפט שילמו כסף לאנשים שיחסנו אצלם את הנפט, ובכל זאת, כאן בישראל, המחיר עמד על 4 שקלים ו-80 אגורות. אף פעם לא ראינו את האזרחים מתקוממים נגד זה. כלומר, מצקצקים קצת ואומרים, אוי, זה מבאס, המחיר שוב עולה, שוב נצטרך לשלם מחיר גבוה יותר, למרות שלפני כמה חודשים, אולי סוף סוף יכולנו קצת לנשום, והמחיר היה סביר לליטר דלק. למה אף אחד לא מרים את הכפפה ואומר, רגע, זה לא חייב להיות ככה?
אני חושב שבאופן כללי אנשים באמת התרגלו למחירי דלק הגבוהים, בדיוק כמו שאת אמרת, והם לא עושים את זה. עכשיו, פה באמת הצרכנים, מה שהם יכולים לעשות, אין להם הרי אלטרנטיבה. הם לא יכולים לא לנסוע באוטו, אבל כמו שאנחנו יודעים, בישראל, מכל מיני סיבות, כמו למשל שאין תחבורה ציבורית בשבת, תחבורה ציבורית גם באמצע השבוע היא לא מספיקה, אנשים לא מוותרים על האוטו שלהם. ברגע שהם לא מוותרים על האוטו שלהם, אומרים, אוקיי, זה המחיר של הדלק, אנחנו נשלם אותו, אין לנו מה לעשות. כולם יודעים את זה.
אז איך ההתייקרות הזאת תשפיע עלינו? לא מדובר הרי רק בנהגי הרכב הפרטי, זה גם מדובר בתחבורה ציבורית ושליחויות ותחום הנדלן, ובעצם כל תחום שמשתמשים בו ברכבים, שאנחנו יכולים להבין שהיום זה כמעט כל תחום אפשרי, איך ההתייקרות הזאת תשפיע עלינו בסופו של דבר?
אז בדיוק כמו שאת אמרת, עלייה במחיר הדלק, הרי דלק משמש לא רק אותנו ברכב הפרטי שלנו, זה משמש שליחים, זה משמש נהגי מוניות, זה משמש נהגי תובלה. כל הדברים האלה, ברגע שהדלק עולה, העלויות שלהם עולות. האם העלויות האלה התגלגלו אלינו? יכול מאוד להיות. זה מאוד תלוי בכמה מי שבדרך ירצה לספוג את העלייה הזאת או לא. לרוב, הדברים האלה, כשלמישהו מתייקר, אז הצרכן סופג את זה גם במקומות אחרים. העניין הוא שבמקומות אחרים אנחנו לא חייבים לספוג את זה, תלוי. יכול להיות שאם מתייקר לנו מחיר השליחות של האוכל, אז אנחנו לא חייבים לעשות שליחות, אנחנו יכולים לבחור בדברים אחרים. אבל כן, זה בהחלט ישפיע על המחירים האלה, זה אמור להשפיע עליהם.
ועם הדלק היקר שלנו כמובן שנגיע גם לסופר, שגם שם, לפי בעלי הרשתות, אנחנו עומדים בפני גל עליות מחירים.
אז אוקיי, אז הסיפור של הסופרים הוא סיפור אחר, וכדי להבין אותו צריך לחזור גם כן לתחילת הקורונה.
אנחנו רואים פה תנועה של קהל לקוחות מאז שעות הבוקר, בהחלט אנשים מגיעים, מצטיידים, חייבים לציין אנשים שמגיעים לכאן, מקבלים בכניסה למי שלא הביא מהבית, כפפות, חומרי חיטוי.
בתחילת הקורונה, גם כמו שאמרנו שהמחירים של הדלק היו נמוכים, אז הרווחים של הסופרים, לעומת זאת, היו מאוד גבוהים. שנת 2020 הייתה שנה מדהימה לכל הרשתות, ליבואנים, מכיוון שכולנו קנינו יותר בסופר, היינו יותר בבית, כולם נהנו, היה אחלה. בשנת 2021, גם כשבעצם התחיל להיפתח העולם מבחינת הקורונה, היו פחות סגרים, נוצר איזשהו פקק בכל העולם של תובלה, הספקה, ואז העלויות של כל היבואנים עלו. וזה מגיע גם לסופר. עכשיו, נניח יש היום יבואן בשם שסטוביץ', הוא מביא לנו פסטה ברילה, הוא מביא לנו קולגייט, הוא מביא לנו ספידסטיק, הוא עכשיו בא ואומר לכימונאים, לשופרסל ולרמי לוי ולויקטורי ולכולם, הוא אומר להם, תשמעו, אני חייב לייקר מחירים, כי אין לי ברירה, זה העלויות שלי עלו, אני מייקר מחירים. בשלב הזה, הכימונאים האלה יכולים לבוא ולהגיד, או כן או לא, יכולים להגיד, אוקיי, אתה מייקר מחירים, אנחנו לא לוקחים ממך יותר. ולשופרסל, למשל, הרשת הכי גדולה כמובן, יש לקוח להגיד כזה דבר. והם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, תשמע, אנחנו מקבלים את העלייה הזו במחיר, ואז הם יכולים לעשות כמה דברים. יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו מגלגלים את כל העלייה הזאת לצרכן, או שאנחנו סופגים חלק ממנה. אנחנו נגיד, הרווחנו הרבה מאוד כסף בשנת הקורונה, אז אולי הגיע הזמן שאנחנו קצת נרוויח פחות, נקנה אולי פחות, בית אחד פחות, אולי נראה שורת רווח פחות טובה ברבעון הזה, אבל אנחנו לא נעלה את המחיר לצרכן, כי אולי הוא לא יקנה. עכשיו, בנקודה הזאת של ההחלטה של בעלי הרשתות נמצאים אני ואת. האם אנחנו נסכים לעליית מחירים שאומרים לנו שהיא עליית אין ברירה? אנחנו לא חייבים לקבל את זה. יש לנו אלטרנטיבות, וצריך להיזכר גם במה קרה פה לפני 10 שנים. על איזה משהו קטן שקראו לו הקוטג', שהמחירים עלו, אנשים התקוממו, והמחירים אחר כך ירדו, כי הקמעונאים הבינו שהם צריכים להירגע. מה יקרה פה בחודשים הקרובים? זו שאלה מעניינת והיא תלויה בכולנו, וגם באיך שאנחנו נבין את הדבר הזה. אנחנו צריכים להבין שעליות מחירים הן לא מחויבות תמיד המציאות. זה נכון שהעלויות עלו. אין בכלל שאלה בזה. גם ליבואנים וגם לכולם. האם זה צריך להגיע אלינו? לא בהכרח, וזה תלוי גם בנו ובהרגלי קניות שלנו, שאנחנו יכולים לשנות אותם.
ומה יכול למתן את העלייה הבלתי פוסקת הזאת במחירים?
תראי, יש דבר אחד שקורה עכשיו שמאוד יכול להשפיע, וזה שערי המתח, השקל מאוד מתחזק גם מול הדולר וגם מול האירו, וזה משהו שמשפיע על היבוא. איך הוא משפיע? ברגע שהמחיר של הדולר ושל האירו יורד, אז מה שאנחנו מייבאים מארצות הברית, מאירופה, גם במקומות אחרים שמשתמשים בדולר, המחיר שלו בשקלים נמוך יותר. ואז ברגע שהמחיר בשקלים נמוך יותר ליבוא, אז העלויות של היבוא נמוכות יותר, והן אמורות למתן את עליית המחירים שמושפעת מכל הדברים שאמרנו קודם בעצם. איך זה יקרה וכמה זה ישפיע, זה גם תלוי ביבואנים, וגם, כמו שאמרתי קודם, בכל הכימונאים. הם יכולים לבוא להגיד, אוקיי, רגע, הדולר עכשיו ממתן לנו את הדבר הזה, אנחנו יכולים לגדר את עצמנו, יכולים להוריד לעצמנו את העלויות, ואז הם יכולים להגיד, אוקיי, אז אנחנו יכולים לספוג גם חלק מהעליות האלה.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
היי, כאן יובל פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן. קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחד, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך. ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים שהם מפיצים? חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים שלכם, ונשתמע.
ובמה אנחנו חוזים התייקרויות נוספות? אנחנו מדברים גם על מחירי הארנונה שעולים, וגם מס שהולכים להטיל גם על השתייה המתוקה, ועכשיו גם התחילו להטיל מס על כלים חד פעמים. מה עוד הולך לעלות לנו הרבה מאוד כסף?
אז תראי, שני הדברים שאמרת שהם שתייה מתוקה ומס על, על כלים חד פעמים, המחירים פה לא היו חייבים לעלות, הם לא קורים בגלל משהו, הם קורים בגלל שהממשלה החליטה שהיא רוצה שאנשים יצריכו פחות שתייה מתוקה וחד פעמי. עכשיו, גם פה נמצא הצרכן ואומר, אוקיי, האם שווה לי לשלם יותר על הדברים האלה וכן להמשיך לקנות אותם? זה זכותו. אבל הוא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, העלו לי את המחיר פה, אז אני אקנה דברים אחרים. יש אלטרנטיבות הרי גם לשתייה מתוקה, זה לא משהו שאנחנו חייבים, וגם לא חד פעמי, זה לא משהו שאנחנו חייבים אותו. אני רק יכול להגיד לך שאת משרד האוצר למשל שיזם את המהלך הזה, אותו זה לא כל כך מעניין אם אנחנו נצרוך פחות חד פעמי או שתייה מתוקה. מבחינתם זה ווין ווין. אם אנחנו נצרוך אותו דבר, יש מס שנכנס למדינה. אם לא נעשה את זה, אז לא קרה כלום, וכאילו יש פה איזו מטרה שהושגה. חוץ מזה, מבחינת עליות מחירים, הסיפור הגדול הוא הנדלן בסופו של דבר. מכיוון שעליות המחירים שהיו בחודשים האחרונים, ימשיכו להיות, כי אחד הדברים שמשפיעים מאוד על מחירי הנדלן, זה גם חומרי הגלם למשל, כמו ברזל, כמו תובלה לאתרי בנייה, חומרי בנייה אחרים, שגם כן מתייקרים כל הזמן בגלל משבר הספקה, ותובלה ועלויות תובלה וכל הדברים האלה. ויש פה את העניין שכמובן של ההיצע מול הביקוש, שהביקוש לנדלן בישראל עדיין עולה על ההיצע, ולכן המחירים ימשיכו לעלות, והמחירים האלה של הנדלן הם משמעותיים יותר מכל דבר אחר. צריך לזכור את זה. העלות שלנו בחשבון החודשי שאנחנו משלמים, אני מניח שכולם יודעים, כולם יודעים כמה משלמים על נדלן בחודש, זה בדרך כלל הרבה יותר קרוב לחצי מההכנסות שלנו. על עגבניות אנחנו משלמים פחות, או על דברים אחרים שמייבים. אז זה הרבה יותר משמעותי מכל דבר אחר.
זאת לא תהיה עצרת אם לא נתחיל בזה. העם דורש! העם דורש!
וזה גם מה שהוציא אז את האנשים לרחוב לפני 10 שנים במחאה החברתית. אבל הציבור השתנה, זה לא מה שהיה אז. אמנם אנחנו ראינו את ההפגנות הגדולות בבלפור לפני כמה חודשים, אבל נראה שדווקא בתחום הזה, שבאמת הכיס שלנו והכסף שאנחנו מוציאים יום יום וחודש חודש, לא מוציא את האנשים לרחוב. אולי הפעם זה כן יקרה כשיש עלייה של כל כך הרבה תחומים בחיים שלנו?
תראי, אני חושב, ואני לא מומחה למחאות, אבל אני חושב שגם מחאת הדיור אז, וגם כל מחאה אחרת שמתחילה, יש לה טריגר כלשהו. משהו יקרה, מישהו פתאום יקבל את הסיבוב על משהו ספציפי בעליות מחירים האלה, פתאום מישהו יגיד, אוקיי, רגע, אין לי כסף לגמור את החודש, מה אני עושה עכשיו? והמישהו הזה יארגן אנשים, ויכולים לצאת פה שוב אנשים לרחובות. העניין הוא ש... וזה כבר אנחנו גולשים קצת לתחום הפוליטי, השאלה באמת היא מי רוצה, כי הרי מחאה כזאת היא לרוב נועדה גם להגיד לממשלה, אוקיי, אתם לא בסדר פה, אם אתם לא תטפלו בזה, אנחנו נחליף אתכם. האם אנשים באמת רוצים לעשות את זה כרגע? לא יודע. אנחנו נראה.
ההיגיון המסדר של התקציב הזה זה השינויים המבנים ורפורמות מרחיקות לכת. ואפשר פשוט ללכת ולהשוות, לקחת כל התקציבים אחורה. כמה רפורמות כלולות בתקציבים.
זה משנה בכלל אם המדינה תנסה להתערב בעליית המחירים הזאת? יש משהו שיכולה לעשות?
אז תראי, קודם כל כן. המדינה יכולה, למשל, לגבי מוצרים בסופר, הם יכולים להחליט, להכניס לפיקוח הרבה מאוד מוצרים שהם יחליטו שהם מוצרים בסיסיים, ואז המחיר הזה לא יוכל לעלות, כי זה יהיה בפיקוח על ידי המדינה. אני רק אגיד לך, אבל שלדעתי אין שום סיכוי שהם יעשו את זה, בטח לא עכשיו, בטח לא עם האג'נדה כרגע שנמצאת באוצר, כי האג'נדה בדיוק הפוכה. הם רוצים לפתוח ליבוא את הכל, כי מבחינתם זה הדבר היחיד שיוריד מחירים. אגב, מה שקורה עכשיו זו דוגמה לאיך יבוא פתוח לא תמיד מוריד לנו מחירים, לא תמיד מונע לנו את העלייה במחירים, כי התחרות פה היא ברגע שיש התייקרות של העלויות והכל, ואין מישהו שיגיד לקמעונאי מסוים, אתה חייב לא למכור יותר גבוה מהמחיר הזה, אז התחרות היא לא גורמת לו להוריד את המחיר, כי כרגע יש עליות מחירים. אז המדינה יכולה לעשות פה דברים, היא יכולה לפקח על מחירים, היא יכולה להגביל כל מיני דברים, יש לזה השפעות גם שליליות, צריך להגיד את זה, של פיקוח על מחירים. אבל כרגע לא נראה שהם עושים כלום, והם יצטרכו לעשות את זה אם אנשים באמת יגרמו להם לעשות את זה, יצאו לרחובות וכו'.
כן, אז לנו כצרכנים יש הרבה חלק בדבר הזה, ואולי מישהו יתעורר כשהכל קורה בבת אחת ויגיד, לא, אני לא מוכן לשלם. צריך לסעוד, תודה רבה לך.
תודה.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, ולהזין לפרקים נוספים שלנו, כמו הפרק המעניש על הקאט שובו אחים של הרב אליעזר ברלנד. וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststrudel@ynet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או הפייסבוק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, בצוות ערן רחמני ושחר ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.